שטח כלכלי עם צבי טסלר.
חמש ועוד ארבע דקות, שטח כלכלי, אנחנו עם כל מה שקשור לכלכלה, צרכנות ומה שנוגע לכיס של כל אחד ואחד מאיתנו. עוד מעט, גם להתייקרויות שבדרך וגם על ההתייקרויות בשבוע האחרון. אנחנו עוקבים אחרי הסל המשתלם שלנו ונביא את המספרים שמדברים בעד עצמם. העסק ממשיך להתייקר, נהיה גם עם התלונות שלכם המאזינים ועם נושאים נוספים, כמובן האינפלציה שיורדת, נברר איך זה ישפיע עלינו, וגם מבקר המדינה שקובע אנחנו יקרים דרמטית מול אירופה, מול ה-OECD, אולי לא מפתיע, אבל ננסה להבין מה הוא ממליץ לעשות. כל זה בשעה הקרובה. עורכת אותנו יעל צייטלין, המפיק הוא שלמה פולק, טכנאי השידור הוא יוסי בן חיים, כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. ואני רוצה להזכיר לכם שהתא הקולי שלנו פתוח עבורכם, ואנחנו משבוע הבא אפילו נטפל ביותר מפנייה אחת לתוכנית, ונקדיש כמה זמן שצריך כדי לטפל בכל הפניות שאתם מעבירים אלינו בנושאים השונים. ומזכיר לכם שאם רכשתם מוצר ואתם מרגישים שעבדו עליכם, האם אתם נתקלים בסבך הבירוקרטיה מול הרשויות, אתם לא מקבלים את השירות שמגיע לכם, נתקלתם מול מקרה של עוקץ כלכלי, הונאה, אנחנו כאן עבורכם. תשאירו פניות במספר 039-039-039, זה בשיחת טלפון, לוחצים על הספרה אחת, לאחר מכן תיבה מספר 17. ההודעה שלכם תגיע ליעל, שמטפלת בכל הפניות בצורה מסורה ויעילה. אפשר לשלוח לנו גם וואטסאפ עם המילה צרכנות, לוואטסאפ של כל חי, בטלפון 03-500-93-93, תשאירו כמה שיותר פרטים שם בהודעה, ואנחנו ניצור איתכם קשר, בעזרת השם לעזור לטפל בכל הפניות. על הקו? אנחנו רוצים לפתוח עם נושא שכואב לא מעט מאזינים, לא מעט תלונות יש למאזינים מול שירות לקוי, התנהלות בעייתית של בתי עסק וחברות, ואז גם אנחנו פועלים מולן, אבל יש לא מעט מקרים שבהם אין אפילו למי להתלונן. אנחנו מדברים על הונאות רשת שהפכו כבר מזמן למכת מדינה ומפילה חללים רבים, דווקא אולי במשנה תוקף במגזר החרדי. ננסה לברר איזה כלים יש בכל זאת כדי להילחם במי שעקצו אתכם, ובעיקר איך לעזור לעצמכם ולקרובים אליכם לחמוק מנפילה ברשת כזו. אבל תחילה אומרים שלום למאזינה שבנתה אלינו לאחר שעברה לכאורה מקרה כזה. שלום רחל.
שלום וברכה.
שם בדוי צריך לומר. ואת, בואי תחזירי אותנו ככה אחורה, כמה זמן, מתי מתחיל כל האירוע?
שבוע שעבר.
אוקיי.
ביום שני.
תארי לי בעצם.
אוקיי, לפני שבוע ביום שני אני רואה מודעה תמימה באתר יד 2 על מכירה של גלאט תינוק.
אוקיי.
בוגבו בי 6, מי שלא יודע, עולה באזור 4,500 שקל בחנות.
כן, הרויל סול של העגלות, ככה אמרו, אני לא יודע, אני פחות בעניין של עגלות יוקרה, אבל ככה במשפחה שאלתי, אמרו לי כן, זה הטופ.
כן, עגלה מגרה, איך שאומרים. 4,500 שקל בחנות. היא פרסמה את זה ב-1,300 שקל, חדש בתוך הקרטון, אריזה, באריזה.
אוקיי, וכשאת רואה את זה, מה את חושבת? זכיתי בפייס.
וואו, כן, סוג של מציע.
אוקיי.
התקשרתי לגברת היקרה, או שמתברר שבאמת הייתה מאוד יקרה.
אוקיי. ואת שואלת אותה איך זה כל כך זול?
ברור, מיד אמרתי לה, מה זה 1,300 שקל, זה נכון, זה המחיר, זה... והיא אומרת לי, כן. וממש ככה, הדבר הראשון היא שאלה אותי איפה אני גרה, ואחר כך אני גם הבנתי למה היא שאלה אותי, כי פשוט כנראה היא דיברה איתי בשפה שמתאימה לי, כאילו... לחרדית, מה שנקרא. היא אומרת לי, אבא שלי קנה לי את זה מתנה, יש לי תינוק בן שנתיים, אבא שלי קנה לי עגלה מתנה, אני לא צריכה כזאת עגלה לילד בן שנתיים. אמרתי לה, עדיין 1,300 שקל זה ממש זול, עגלה חדשה של בוגבו. היא אומרת לי, תראי עכשיו מלחמה, ומה אנחנו צריכים, אנחנו נראים לשמיים רק עם המעשים שלנו, ומה זה כסף.
נגנה לך על התווים הרגשים.
לגמרי, ממש, התחברה אליי כזה, וניסתה ככה
אוקיי.
גם לנגן לי שיש לילד אוטיסט, וזה ממש...
אוקיי, ממש נחזור לזה בהמשך.
כן,
ואז מה קורה בעצם?
יכול. ואז, אוקיי, אמרתי, בסדר, וואו, נשמע טוב. ובמקביל אני ככה יוצרת קשר עם בעלי, ואני אומרת לו, מה אתה אומר? הוא יוצא, הוא אומר, אין בעיה, אני אצא לקירת גת, היא גרה בקירת גת, אני אצא לקירת גת להביא את העגלה.
יש איזה 40 דקות נסיעה.
כן.
אבל זה שווה בשביל החיסכון הזה, כן.
היה לי שווה, כן. הוא היה כבר על הכביש, הוא אמר לי, אני אסע, אני אחרי קירת גת. אני אומרת לה, אוקיי, אז בא לי בדרך אלייך, ואני מאוד אשמח שתשמר את העגלה. אז אמרתי, העגלה שלך, ותוך כדי השיחה, היא מורידה את המודעה מיד שתיים. אומרת לי, אני עכשיו מסירה את המודעה. נתנה לי תחושה שכאילו העגלה כבר ביד שלי.
אוקיי. בואי נקצר, הוא מגיע לקירת גת, ומה קורה?
אין לי מושג איך זה קרה לי, אבל בדרך שלו, בדרך לקירת גת, אני כבר העברתי לה את הסכום.
באיך? בעברה? באיזה עברה?
בעברה בנקאית, שהיא כאילו ביקשה שזה בעברה בנקאית.
אוקיי.
ובסופו של דבר, כאילו, באמת, זה היה משהו שאני לא יכולה להסביר איך זה קרה לי, אבל... תכלס, היא קיבלה את הכסף לפני שראיתי את המוצר.
ואז כשהוא מגיע אליה...
מגיע לקירת גת, היא שולחת לי מייל עם כתובת פיקטיבית שלא קיימת. הבן אדם במשך שעתיים עושה רונדלות סביב עצמו. לחפש את הכתובת המדהימה הזאת שהיא נתנה לי, והיא כותבת לי שהיא בסופר, והיא...
וכל הזמן הזה את עדיין מאמינה לה בעצם.
אני לא רוצה לא להאמין, אני לא רוצה להאמין שאני במקום הזה, שאני במצב הזה שכאילו אני צריכה להתחנן על נפשי לקבל משהו שמגיע לי.
מתי בעצם נופל לך, מתי נופל לך האסימון?
זה היה בשבע בערב, בתשע בערב אמרתי בא לי זהו, אתה לא תסתובב יותר בקירת גת ולא תחפש ולא, וביקשו ממנה לשלוח מיקום איפה היא נמצאת, היא שלחה בכלל מיקום באשדוד.
אבל יש לך בעצם את מספר חשבון הבנק שלה ואת השם שלה, זאת אומרת יש לך את הפרטים.
אוקיי. ויותר מזה, אני, בתוך כדי שאני, בא לי ככה מסתובב, אני מנסה לעלות בגוגל את השם שלה, ואז ראיתי שנפלתי לנוחלת משומנת, מקצועית, מה שנקרא.
אוקיי. אז זאת אומרת, כי, טוב, אני רק מסתייג, אנחנו לא, אין לנו הוכחות נגדה, זה הטענות שלך, נגיד הכל לכאורה.
זה מתאה.
לא, אין בעיה, את יכולה גם להגיד את השם שלה, זה כדי להציל אחרים.
אוקיי, אז אני מאוד שמחה שאני יכולה להגיד את השם שלה. אני פשוט מבקשת להזהיר את הציבור מאישה בשם צליל אולוסיה סוטו.
צליל אולוסיה סוטו. אז אני אגיד לך, אנחנו ככה... במערכת התוכנית ככה עשינו את התחקיר שלנו כדי לנסות להתחקות אודותיה וגילינו הרבה מאוד תלונות של אנשים ותיאור שלהם על לכאורה לפי הטענות שלהם מעשים שהם גם מקרים של אנשים ששמו את הכסף על קרן הצבי וזה לא חזר אליהם ואגב פנינו אליה כדי שהיא תגיב או תתראיין פה בשידור או תרצה להגיב לא קיבלנו תגובה עניינית למעט איומים ונעצות אז קודם כל, אם היא רוצה, מוזמנת לפנות אלינו ולעלות לשידור ולהביא את הצד שלה, אבל אם אתם המאזינים נפגעת ממנה, או ממישהו אחר, בואו תשתפו אותנו, או בוואטסאפ, או בתיבת הטלפון של התוכנית. אני רוצה, את פנית למשטרה?
כן, אני הגשתי תלונה למשטרה.
ומה אמרו לך?
ראיתי שאני מתייאשת. זה היה ממש גם עוד איזשהו שלב ב... בדרך שאני עוברת כאילו שישבתי מול חוקר והוא אומר לי, אני אומרת לו איך הוא אומר לי, היא נחקרה לפני יומיים הגברת הזאת על משהו אחר לגמרי אני אומרת לו, איך אתם משאירים אותה חופשייה פה בארץ היא מפילה אנשים היא הורסת לאנשים את החיים אני נפלתי
זה השוטר אומר לך
אז אני אמרתי לשוטר, איך אתם משאירים אותה כאילו
ומה אומר לך השוטר?
אני נפלתי בערך 300 אנשים נופלים בעשרות אלפים איתה אז הוא אומר לי, את לא יודעת שפה בארץ זה גן עדן לנוכלים?
אני אגיד לך מה המשטרה הגיבה אלינו. עם קבלת התלונה נפתחה חקירה שבמסגרתה מבוצעות פעולות במטרה לאתר את החשודה ולהביאה לחקירה בגין מקרה זה. נציין כי החשודה נחקרה בעת האחרונה בגין עבירות דומות ומקרים אלו הועברו להמשך מיצוי הדין עמה. אז אם אתם מחפשים איך לאתר אותה, יש לנו קצת רמזים עבורכם. הרשת מלאה ברמזים לגבי האיתור, המקומות שבהם היא נמצאת בקריית גת. אבל אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הנושא הזה. חשוב מאוד שככה תפסת אומץ ודיברת כדי להציל אחרים.
בדיוק, זה דבר ראשון כלל חשוב שלמדתי מזה, לא מעבירים בחיים כסף לפני שהמוצר בעד, גם עם המוכר חבר הכי טוב שלך.
אוקיי.
בחיים לא להעביר כסף לפני שרואים את המוצר והוא תקין והכל בסדר, כי למדתי את זה על בשרי.
על בשריך. רחל, תודה רבה, ונקווה שזה היה שכר הלימוד שתשלמי, ובזכות זה לפחות אחרים ילמדו. ואת בהצלחה, ותעדכני אותנו אם מהמשטרה יש עדכון.
תודה רבה לכם.
תודה. אוקיי, אנחנו ממשיכים בנושא הזה של הונאות, ומנסים ככה לפתוח צוהר יותר רחב לעניין הזה. אומרים שלום לרב סמל מתקדם שיר בר.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, חוקרת במפלג הונאה, מחוז תל אביב. ואם ככה נצא רגע זום אאוט, מה שנקרא, מעבר למקרה הספציפי הזה, וננסה להתייחס בכלל לתופעה הזו של הונאות ברשת, אנחנו יודעים להגיד אם זה יותר או פחות, כי המודעות אולי גדלה עם השנים, היינו מצפים שהונאות הרשת ירדו.
אנחנו אצלנו במשלג ממשיכים לקבל תלונות על עבירות הונאה כל הזמן. אני לא יודעת להגיד אם הסטטיסטיקה היא יותר או פחות, אבל בהחלט המודעות היום היא הרבה הרבה יותר גבוהה. ולמרות זאת עדיין יש לא מעט תלונות שאנחנו מקבלים מאנשים שממשיכים ליפול להונאות האלה.
הסוג של הונאה כזה כמו ששמענו זה סוג נפוץ? של אנשים שאומרים להם, הנה בואו תקנו במחיר מצחיק, רק תעשו העברה ותקבלו?
כן, גם אנשים פרטיים שמוכרים כמו שהיא סיפרה על העגלה, וגם יש הרבה תופעה של כל מיני פרסומים בקבוצות פייסבוק למשל, של כל מיני מוצרי חשמל במחיר מצחיק של 10 שקלים או 20 שקלים לטלוויזיה למשל, ושולחים אותך לאתר שאם אתה לוחץ על לרכישה, שולח אותך לקישור לאתר ששם אתה ממלא פרטים אישיים שלך בפרטי אשראי, ואז בעצם מיותר לציין שאתה לא מקבל את הטלוויזיה שכביכול רכשת, וגונבים את הפרטים שלך בפרטי אשראי ואז חוגגים עליו.
אז, אבל אני רוצה רגע להפריד. מה שאת מתארת בעצם זה פשע בלי טביעות אצבע, שקשה להגיע לטביעות האצבע, כי בעצם זה גנב שלוקח ומשתמש ולך תמצא אותו. פה במקרה שציינו, יש עברה בנקאית, זאת אומרת, מאוד קל למצוא את העוקץ, ואת אומרת, בכל זאת יש גם מקרים כאלה.
נכון,
זה
גם יש. גם כאן הרבה פעמים קשה להגיע למי שמחר, כי הם משתמשים בשם לא שלהם, הם משתמשים בטלפונים שהם בלי בעלים, נקרא פליטי.
גם בעברה בנקאית קשה להגיע לכם, למשטרה?
בעברה בנקאית הם הרבה פעמים לוקחים כל מיני אנשים שמבקשים מהם לקבל בשבילם את הכסף, ואומרים להם, נגיד, אני מעביר לך 1,000 שקל, מתוך זה תיקח 100, ואת השאר תעביר.
ושם בעצם יש מישהו בעצמו, הבנתי. אגב, היה לי מקרה שנתקלתי ממש במשפחה הקרובה שלי, אני חשבתי שאצלי כולם יודעים והם נשמעים לעזרות שלי, וזה גם קורה, גם עם עגלה, גם מי ש... ואז ביקשו ממנה להפקיד בבנק הדואר, כשהיא ניגשה למשטרה, אמרו לה, אין לנו מה לעשות, זה אפילו לא מישהו בארץ, זה מישהו בחול, וזה גם בעצם סוג של עוקץ, נכון?
נכון, בוודאי.
ושם אין איך להגיע. בואי ננסה בכל זאת לתת איזשהו כלים למאזינים, מעבר להגיד להם, אם זה נראה ונשמע מוגזם מדי במחיר, אז כנראה שזה לא נכון, אבל איזה עוד כלים יש למאזינים כדי, מתי לדעת אם זה באמת או לא, איך להגן על עצמם?
תראה, למשל, כמו שאמרתי, עם הדוגמה שנתתי עם הטלוויזיה במחיר שהוא לא הגיוני, או מחירות חיסול וכל מיני מוצרים במחירים שהם מפתים, הרבה פעמים ששולח אותך בקישור לכל מיני אתרים עם סיומות שאתה רואה שמשהו שם לא בסדר. הרבה פעמים גם מקבלים כל מיני הודעות SMS מהבנק, שההודעה אומרת שיש איזושהי בעיה עם החשבון שלך, או וההודעה עצמה נכנסת לשרשור המקורי של הבנק, וזה נראה לך אותנטי, כי אתה רואה שכבר קיבלת הודעות מאותו מקור בעצם. אבל ברגע שאתה לוחץ על הקישור, העמוד הזה שולח אותך לעמוד שנראה כמו אתר של הבנק, אבל הוא לא אתר של הבנק. בעצם אם תסתכל על הסיומת של האתר, אתה תראה שזה לא אתר של הבנק. מה שעוד אני יכולה להגיד זה שאם קיבלתם שיחה מהבנק על איזושהי בעיה או חריגה בחשבון, אומרים יפה תודה, מנתקים ועושים שיחה יזומה שלנו בעצם לבנק. רוב הסיכויים...
למספר שאנחנו מכירים, לא מה שהתקשו ממנו.
לשירות לקוחות של הבנק שאתה מכיר.
כן.
ורוב הסיכוי שאם אתה תגיד להם שהתקשו עליך עכשיו מהבנק או שקיבלת איזושהי הודעה שיש לך בעיה בחשבון, הם יבדקו ויגידו לך שזה לא היה מהבנק. אין להם מוצג, לא מדובר.
אלא אם כן זה באמת הייתה שיחה מהבנק. אבל אני רוצה רק לסיום, הנושא הזה של אס-אמס, בעצם שיכולים לשלוח אס-אמס מתחזה, אין למשטרת ישראל כלים לפעול? זאת אומרת, זה פרוץ לגמרי, כל אחד יכול לקנות, הרי בסוף יש חברות שנותנות שירותים, ולכאורה אפשר היה כבר בשנת 2024 לעלות על המקור בקלות ולחסום את זה.
נכון, אבל גם האתרים האלה הרבה פעמים משתמשים בכל מיני שרתים שלא נמצאים בארץ, ואז כבר יותר מסובך להגיע בדיוק ולחסום, ואתה חוסם אחד וקמים עוד עשרה.
השרתים מחול בעצם שמאפשרים שליחה תוך התחזות, תוך...
הכל עובר...
בקיצור, את אומרת, זה מלחמה שלא תיגמר, והציבור צריך לדאוג לעצמו, ולהגיש תלונה במשטרה, במקרה שעמדת שנפגעתם.
זה ברור.
רב סמל מתקדם, שיר בר, חוקרת מפלג עונה מחוז תל אביב. תודה.
תודה לך.
ערב טוב. אומרים עכשיו שלום לאיצ'ה ג'ילובסקי.
שלום רב לך, יוסי.
צבי. אמרתי נכון את השם?
צבי,
נכון. מקים הפורום להגנת הצרכן החרדי ומפעיל קו המידע הפופולרי שנאבק בהונאה והטעיית הציבור. וגם שילם על זה מחיר אישי, אבל עוד שנייה רגע נגיע לזה. קודם כל ברכות, פורום להגנת צרכן חרדי, אבל למה צריך פורום להגנת צרכן חרדי? יש מספיק פורומים שמגינים על צרכנים.
מעולה. קודם כל, במגזר החרדי, זה המגזר שהוא מספר אחד בלהיות נעשק בארץ, לעומת הקצה השני שהוא מתמחה בו, להיות מספר האחרון במי שמדווח עליו כמי שנעקץ. אני בטוח שאם תשאל את שיר בר ממחוז תל אביב, שרק עכשיו ריינתי אותה, כמה פעמים מגזר חרדי פנה עם עוקץ כגון התחזות לבזק, ומעט מאוד מאוד, על אף שההתחזות לנציגות מבזק זה מותאם במיוחד למגזר החרדי, כמו גם הונאות מועדני לוטו וכולי.
רגע, יש יותר עוקצים כלפי המגזר החרדי מאשר כלפי המגזר הכללי? או שזה עוקצים מסוג שונה, מסוג מסוים?
בהחלט שיש כמה יתרונות למגזר החרדי שקל יותר לעשוק אותו, תכף נדבר על זה.
יתרונות במרכאות, כן.
כן, לדוגמה, יש מועדני לוטו שלפני 12 שנה ולפני 5 שנים היו תחקירים בתקשורת וגם עכשיו לפני כמה חודשים, שאני פניתי לרשות להגנת הצרכן והתברר לי שהם קיבלו מעט מאוד פניות לעומת מאות שהצטברו אצלי, מאות תלונות כאלה. כאשר ביקשתי מהמאזינים שלי, מתוך 55 אלף מאזינים שהיו באותו זמן, ביקשתי להשאיר, לפנות לרשות להגנת הצרכן. אז פתאום הגיעו 39 תלונות תוך כמה שעות, שהם טוענים שמדובר במאוד מאוד חריג אחרי הרבה שנים שהם לא קיבלו כאלה תלונות צ'יק צ'ק.
בעצם יש אתה מדבר על מודעות מאוד נמוכה בציבור שלנו, בציבור החרדי, להתלונן בכלל, או שאולי חושבים שאף אחד לא יטפל בתלונה כזו.
אתה בהחלט נוגע לאחד הדברים. אחד זה... יש מודעות מאוד נמוכה, גם מודעות וגם יכולת לפנוע לרשות להגנת הצרכן, המשטרה, בתי משפט, הרשות לנערות ערך, כל הדברים האלה אין מודעות, יש סנכרון מאוד מאוד, מאוד מאוד רופף בין הרשויות למגזר החרדי, וגם הנגישות, בן אדם שמקבל טלפון ויש לו שיחה מוקלטת, ובאותו רגע יכול להיכנס לטלפון החכם ולהגיש תלונה, זה, הוא עושה את זה תוך שתי דקות. אם הוא יושב במשרד או באוטובוס, ברכב ובכולל, הוא מקבל טלפון כזה, עד שיגש בפעם הבאה למחשב עם גוגל, זה הרבה זמן. וגם הנקודה הזאת של גוגל, מלבד היכולת לגשת למשטרה, החיפוש האוטומטי שכל בן אדם במגזר הכללי, שעושה באופן טבעי, כשמציעים לו מוצר, לדוגמה, מתקשרים ואומרים, מדברים ממועדון הלוטו, לוטו דיל. הוא עושה חיפוש גוגל בשנייה, תוך כדי השיחה הוא כבר עושה. במגזר החרדי הוא כבר חתם על העסקה לפני שהוא פגש את גוגל.
אז מה בעצם, מה בעצם, אוקיי, אז הקמת פורום להגנת הצרכן החרדי, מה אתה רוצה שיקרה בעקבות זה, שיהיו יותר תלונות, שיהיו יותר מודעות, שיהיו יותר מה?
התשובה היא מאוד פשוטה. אני אגיד משהו שישמע יומרני, אבל בעזרת השם נעלה פה בעוד כמה חודשים ונדבר על זה שוב. אני, היעד שלי הוא כזה, שחברות שעוסקות בעוקץ ונוכלים, ויש רבים, נוכלים מיוחדים, וכל אחד מהם מחפש לו מגזר, שידע שהמגזר חרדי הוא האחרון שניתן להתעסק איתו. למה? שיש גוף שברגע שזה קורה יותר מהרשות להגנת הצרכן, שזה גוף ממשלתי שלוקח הרבה זמן, הם עושים את זה ביסודיות ובאורך זמן, אני עקבתי אחרי כמה תיקים, אם זה גוף התנדבותי של 20 עורכי דין או 15 עורכי דין שנחשפים לזה, תוך כמה שעות זה יגיע לכל כלי התקשורת החרדיים, 10 במספר במקרה הזה, הכלי התקשורת הבולטים, החל מכל חי, דרך כיכר השבת ועד העיתונים מכלל המגזרים, שיחשפו את הדבר, שיגידו, תיזהרו, הנה הודעה, החברה הזאת שמתחזה כמועדון לוטו, אין לה רישיון עסק, הם לא עושים כמיטב רבנתם.
חשוב ביותר, חשוב ביותר, אפילו מציל חיים, תדע לך, זה כל כך נוגע, אתה נתקל במקרים שאנשים שאיבדו את הרכוש, ובעקבות זה את המשפחה, ואסונות קורים רק בגלל נפילות כאלה בעוקץ. אגב, אתה יודע מה, זאת, הנה, הזדמנות להכריז כאן בשידור, שהחל משבוע הבא, אנחנו פה נשדר את המוקד הציבורי, כאן בשבילכם, ומי שנתקל בפניות, במקרים כאלה של הונאה, אנחנו נשמח לשתף פעולה איתכם ולהביא בפניכם, וגם אתם תביאו בפנינו. אפשר להתקשר אלינו ל-039-039-039, ספרה 7 לתיבת התוכנית, ותשלחו לנו, או בוואטסאפ 03-500-93-93, תשלחו את המילה מוקד, ובהמשך אנחנו ניקח מכם את כל הפרטים, ונוכל להזהיר את הציבור, שגדע הציבור ויזהר. יש לכם גיבוי מרבנים, אגב, למהלך הזה?
תן לי שנייה לשים מסתייגות מסוימת. מקודם אמרת את המילה לא תודיל,
אני לא אמרתי.
אני אמרתי.
אתה אמרת, אוקיי.
אני אמרתי את המילה לא תודיל. ומניסיון, עם התעסקות עם כמה חברות שהציגו מצג שווא בפני הלקוחות, כלומר, השורה התחתונה, מה שהוצג ללקוח, שאגב, ברוב השיחות במגזר החרדי לא מוקלטות באופן טבעי בגלל הטלפון הפשוט שמחזיקים, וזה יתרון בשביל הנעקצים, בשביל העוקצים זה יתרון.
כן, רק צריך להגיד בעניין הזה.
אז רגע, מאוד חשוב לי שאמרת,
אמרת דברים, אז רק אנחנו לא בדקנו את הדברים, אנחנו שומעים ממך, ואם יש מישהו שמצא שהמידע לא מדויק, הוא זמן לפנות אלינו ונעלה אותו לשידור ונביא את הדברים שלו. כמובן, אנחנו לפסד דברים רק אחרי בדיקה.
אני לא קובע שמדובר בעוקץ. אני כן קובע שמדובר במשפט מסוים. אני כן אומר שאם אדם עושה חיפוש גוגל על החברה הזאת ועל התופעה הזאת, אז ודאי שהשיקול שלו היה שונה, ולא כדאי לחברה לפנות למישהו שכן נגיש לגוגל בהשוואה למי שלא. ושאלת אם יש גיבוי עם הרבנים. אני חייב להגיד לך שהייתי מופתע. יש רבנים, כואב לומר את המילים האלה, הרבה רבנים שכבר כתבו מכתבים והם זעקו בקרב הקהילות שלהם להזהיר מפני חברות מסוימות, בעיקר כאלה שיש להם סטארט-אפים כביכול שהולכים לשנות את המגזר, מי שיש להם כסף.
אבל מה קרה איתם?
הם נזהרו לא לכתוב את השמות, כי הם פחדו, פשוט פחדו מהחברות הללו שנוהגות לטבוע דיבה, כולל דיבה כנגדי. הם תובעים אותי דיבה עם 300 אלף שקל אחת החברות הללו.
אנחנו נמשיך לעקוב בעזרתך אחרי הנושא הזה, ולעקוב אחרי הפעילות שלכם בפורום להגנת הצרכן החרדי. בהצלחה, תודה רבה.
תודה רבה לך צביקה, תמיד על הליווי בעניינים האלה.
פרסומות וחוזרים, תודה.
עכשיו איתכם שטח כלכלי עם צבי טסלר.
שטח כלכלי 532, נזכיר לכם, החל מהשבוע הבא, תוכנית המוקד הציבורי כאן בשבילכם, להשארת פניות, לטיפול, אם זה בנושא מוצרים שקניתם ועבדו עליכם, נתקלתם בסבך הבירוקרטיה מול הרשויות, אתם לא מקבלים את השירות שמגיע לכם, אז המוקד הציבורי כאן בשבילכם, להשארת פניות, לטיפול, חייגו, 039-039-039, לחצו על הספרה 7, להשארת הודעה, או שלחו לנו וואטסאפ עם המילה מוקד לוואטסאפ של כל חי בטלפון 03-500-93-93. אנחנו נמשיך משם. נזכיר שכחצי שנה אחרי שביצעה עליות מחירים של המוצרים שלה, שטראוס, חברת שטראוס, מכה שוב, והשבוע יודע על העלאת מחירים בשיעור חריג שעד 25%, מן היתר טבלאות שוקולד פרה וחטיפים מתוקים שלהם התייקרו ב-12-14%, שמן זית ב-25%, וכך הלאה. שטראוס מצטרפת לעוד חברות שהודיעו בשבועות האחרונים עליית מחירים. מחירים, וזה הזמן לעבור לסל המשתלם.
כל חי בדק ומצא, סל הקניות המשתלם ביותר.
אז בכל שבוע אנחנו נותנים פה סקירה לסל קניות קבוע ומשווים אותו בין רשתות שיווק הגדולות הפונות לציבור החרדי בעזרת פרייסז, והנה כבר הנתונים. ביש חסד גם השבוע עלות הסל היא הזולה ביותר בין הרשתות הללו, 481 שקלים ו-10 אגורות, אבל זאת עלייה של 4 שקלים וחצי משבוע שעבר. ברמי לוי הסל התייקר ביותר מ-6 שקלים משבוע שעבר, ולכן הוא נותר במקום השני. הסל השבוע הוא 497 שקלים ו-30 אגורות, עוד 16 שקלים על אותה קנייה בדיוק. באושר עד מחיר הסל התייקר השבוע ביותר מ-15 שקלים, תאלצו להיפרד מ-513 שקלים, כמעט 40 שקלים פער מול יש חסד. אבל מי שרשמה את העלייה הנמוכה ביותר השבוע היא רשת שוק מהדרין, שם הסל התייקר ב-2 שקלים ו-30 אגרות בלבד, אבל עדיין מדובר בעלות הגבוהה ביותר על הסל, הוא עולה שם 556 שקלים ו-54 אגורות. הפער בינם לבין יש חסד מגיע ל-75 שקלים וחצי. ואנחנו מנסים לטפל בעניין הזה של יוקר המחיה, ומי שטיפל בזה, או לפחות פרסם דוח בנושא, הוא מבקר המדינה. שלום לדוד בר.
ערב טוב,
מנהל אגף בחטיבה הכלכלית של משרד מבקר המדינה. בוא קודם כל ברמת הכותרת, מה הכי חשוב בעיניך בדוח הזה?
תראה, הנושא של יוקר המחיה, במיוחד בנושא המזון ומוצרי הצריכה, מעסיק אותנו בשנים האחרונות, ואנחנו מבינים שזה אחת ההוצאות הגדולות של משפחות, ואנחנו בחרנו לבדוק את השוק הזה ולהבין מה החסמים ומה האפשרויות כדי, מה שנקרא, להוזיל את המחירים ולהתמודד עם יוקר המחיה. אז הדוחות שלנו נוגעים בשורה של נושאים לאורך השנים. באמת בשנים האחרונות, זה מ-2021 שפרסמנו את הדוח על המונופולים והריכוזיות בענף המזון, והדוח האחרון שפורסם עכשיו בפיקוח על המחירים, וגם נגענו בעוד דוחות.
וגם נגעת בריכוזיות, אז מה באמת קרה באותם כמעט 13 שנים מאז הדוח ההוא? המצב שלנו השתפר?
אז המצב שלנו, בוא נגיד ככה, הריכוזיות בענף המזון כרגע, 10 הספקים הגדולים בענף המזון שולטים על יותר מ-50% מכלל הענף. ומה שעוד מצאנו זה, עשינו השוואה של פערי מחירים מול ה-OECD והאיחוד האירופאי. הנתונים אומנם מעודכנים ל-2017, כי ה-OECD עוד לא פרסם את הנתונים העדכנים, אבל לא נראה לנו שהיה שינוי משמעותי. ואז מה שבעצם מצאנו, שיש פערים של מעל 50% פערי מחיר מול האיחוד האירופי. כולנו מרגישים את ההבדלים האלה בין המחירים פה אצלנו לעומת המחירים בחול.
אבל כשאתם בעצם נותנים מבט מהצד ורואים מצד אחד את הצעדים שממשלות ישראל כן נקטו בשנים האחרונות כדי להילחם בריכוזיות, כדי להגביר את התחרות, להילחם ביוקר המחיה, כל המילים הגבוהות הללו, ובסוף שזאת התוצאה, למה? כי הצעדים לא מספיק אפקטיביים, כי הם לא באמת צעדים, כי מה?
תראה, נעשים צעדים, נעשים רפורמות, אבל כנראה זה לא מספיק. זאת אומרת, יש עוד כמה דברים שצריך לעשות יותר. אנחנו בהמלצות שלנו המלצנו בעבר גם על המלצה על הכרזה על מונופולים בתחום המזון ומוצרי הצריכה,
וזה לא קרה.
בדוח הקודם ראינו שזה קרה עכשיו על חברה אחת, ויסוצקי, שהכריזו עליה, והדיון נמצא בבית הדין לתחרות, אבל הרשות פעלה לגבי הנושא הזה. הצגנו בעבר שלא מספיק אוכפים את חוק המזון, שהוא חוק ספציפי שנועד להתמודד, אז רשות התחרות פעלה, ביצעה חקירות, הטילה עיצומים על הקשר הזה בין ספקים לקמעונאים. אבל מה עוד לא עשו? לא עשו בדיקות של מחיר מופרז של מונופולים.
וזה מי צריך לעשות? רשות התחרות בעצם לא מספיק אפקטיבית?
לא, זה פעולות, אז אני אומר עוד פעם, מערנו ומסור חלק מהפעולות, הם מבצעים
כן, אז אתה, זה מצחיק קצת מהצד שאני שומע את זה. כאילו אתה אומר, כשאנחנו מהירים הם בודקים, אבל רשות התחרות היא לא אגף במשרד מבקר המדינה. רשות התחרות אמורה לפעול באופן יזום, באופן, הם לא נמצאים פה בשידור, אבל לפי התיאור שאתה מתאר מהביקורת שלכם, בעצם אין פה עשייה ממשית כדי לייצר תחרות אמיתית על הכיס שלנו, ואנחנו משלמים על זה כל חודש וכל יום.
אז בואו נהיה עובדים עם הרשות, זה לא רק עבודת הרשות, זה עבודה של מספר משרדי ממשלה. הרשות, הערנו על החלקים שלה, מה שהיא צריכה לעשות, אבל יש גם תפקיד למשרד האוצר, יש תפקיד גם למשרד הכלכלה, יש פה עוד משרדי ממשלה שצריכים לעשות. אנחנו אפילו בחנו גם את החסמים שיש, אם זה הגנת הצומח במשרד החקלאות, ואם זה נושא של...
אז אני רוצה בדיוק לגעת ממך בחצי דקה שנותרה לנו, כי אתם ממליצים להכניס יותר מוצרים לפקוח ולפקח יותר, בעיקר בנושא מחיר הלחם, והשאלה היא אם עוד רגולציה זה מה שאנחנו צריכים, זה לא ממש עוד תחרות.
תראה, זה מה שהכלכלנים לא עוברים וטוענים כנגד ההמלצות שלנו, שזה בעצם יכול לפגוע בשוק החופשי.
אבל,
וזה נקבע לא מעט, שברגע שיש לנו, אין לנו כוחות שווים פה בין הספקים לבין הצרכנים, אז זה כלי ביניים שנועד להגן על הצרכנים. אז הנושא של הפיקוח, במיוחד הקמח המלא, הלחם בקמח מלא, למה המחיר הזה עולה בישראל פי 2.5 יותר מהלחם הלבן?
אתה אומר, הפתרון הוא להכניס לפיקוח, כמו הלחם הלבן והלחם
לא, חלק מהפתרונות זה כתהליך ביניים, עד להגברת התחרות,
הבנתי.
וגם לפקח על מוצרים בסיסיים וחיוניים, כדי לשמור על הצרכנים.
דוד בר, מנהל אגף בחטיבה הכלכלית של משרד מבקר המדינה, אנחנו נמשיך לעקוב גם בעזרתכם בעניין הזה. תודה.
בהחלט, בהחלט, אנחנו נשמח. תודה רבה לך, צבי.
תודה. שלום לדורון כהן. לשעבר מנכ״ל משרד האוצר, תודה שהצטרפת אלינו עם הרבה מאוד ניסיון. אתה יודע מה, אני רוצה רגע להתחיל לך דווקא בנושא הזה של יוקר המחיה וההצעה הזאת להכניס עוד מוצרים לפיקוח כמו הלחם מחיטה מלאה, זה מה שיביא מזור לכאב בכיס?
חז וחלילה, מה שזה יגרום שירדו עצומות ותגבר התחרות, אף אחד לא ירצה סיבה להוריד את המחיר. זאת מחירים עולים ויורדים, אז במקום לדאוג באמצעים משקיים כדי שתהיה תחרות, מה שעושים פיקוח, פיקוח גורם שני דברים. ברמה הכלכלית הוא גורם לקשיחות של המחירים, ובמקום שגם שנוצרים התנאים לירידת מחירים, היות שיש תאום מותר לפי החוק, הרי אסור ליצרנים לתאם, אז מה שעושים, לא מורידים מחירים כי יש פיקוח.
זאת אומרת, המחיר שאמור להיות מחיר מקסימלי הופך להיות המחיר המינימלי בעצם.
בדיוק, ואז או שאתה רואה כמו עם הביצים מחסור בשוק, ואז גם מה שקורה, אני זוכר, עבדתי במשרד התעשייה והמסחר לפני יותר מ-30 שנה, הייתי עוזר של אריאל שרון, והיה פיקוח על השמן, היו 4 יצרניות שמן בארץ, 2 בבעלות של חברת העובדים ו2 שבבעלות פרטית, והפיקוח תמיד בדק את התשואות ואת התשומות של החברות דווקא של משק העובדים שהיו מאוד לא יעילות, ובאמת המחיר לצרכן היה גבוה, והחברות הפרטיות הרוויחו המון כסף. ברגע שהעבירו את זה לתחרות, כמובן שרק הצרכן נהנה.
אז השאלה, מה קורה? אנחנו שומעים כל הזמן עוד צעדים ועוד צעדים, ובסוף זה מתנפץ לנו כשאנחנו רואים פערים כאלה של 50% מול השוק האירופי במונחי כוח קנייה במחירי המזון, פער 50%. אתה אומר לעצמך, תשמע, זה לא עובד. כל מה שעושים לא עובד.
אז לעשות עוד משהו שיגרום נזק. זה לא עובד שזה לא
עובד. אז מה כן לעשות? אז בוא תגיד לי מה כן לעשות. אני איתך. אני לא אוהב פיקוח על מחירים. אני מעדיף תחרות. אז מה כן אפשר לעשות כדי שתהיה באמת תחרות אמיתית על הכיס שלנו?
אני תודה מה, ברשותך, אני אחבר את זה גם לנושא התקציב. כשיש תקציב עם גירעון, גירעון זמני, זו הזדמנות לעשות שינויים מבניים במשק. והשינויים האלה עושים שני דברים. באמת לחתוך ברגולטורים, לחתוך בהוצאות, לחתוך במוסדות ממשלה, שזה גם יחסוך כסף של מזכורות, הרבה יותר חשוב מזה, זה יקטין את הרגולציה, יקטין את הבירוקרטיה ויגביר את התחרות. בוא לך על משהו שהוא קצת יותר משמעותי.
אתה אומר, כשיש עוד משרדי ממשלה, זה לא רק עוד מזכורות, זה עוד רגולציה.
בוודאי, בוודאי. כל אחד כזה מייצר נטל על כל האזרחים והעסקים.
רציתי לתת דוגמה, כן.
אז בוא נתן דוגמה, בוא נלך לנושא של השוק הפיננסי. אז עכשיו אמרו שהבנקים מרוויחים המון כסף, וזה נכון. ואמרו, בואו נטיל עליהם מס מיוחד, ואז צריך לחשב את המס. אז אני לא נגד המס עכשיו כצד מקומי ולא בעדו, אבל אני אומר, מטילים מס על הבנקים, ובמקביל אנחנו שומעים שרגולטור, למרות שיש רגולטור לחברות כרטיסי האשראי, שזה המפקח על הבנקים, ורגולטור לחברות הביטוח, שזה המפקח על רשות שוק ההון, ויש עוד רגולטור שהוא רשות ההגבלים. שני הרגולטורים הראשונים הסכימו שחברת ביטוח תקנה חברת כרטיסי אשראי. רשות התחרות לחברה אחת ברישה, עכשיו לחברה השנייה היא לא רוצה. והם יושבים ויושבים ויושבים, במקום לשבת כל היום המון המון רגולטורים ולחשוב מה מותר ומה אסור, פשוט יש חמישה בנקים גדולים, חמש חברות ביטוח גדולות, צריך לאפשר לכולם לעשות הכל. הכל. ואז כולם יתחרו. ואז במקום שאתה תהיה נעול לשים את הפיקדון, הרי הבעיה בתחילות הבנקים זה לא הריבית על ההלוואות, זה הריבית על הפקדונות, שחלק עוד בתחילת השנה שעברה, מי שזוכר, עוד הייתה אפסית, ואחר כך קצת עלתה, אבל הפער בין הפקדונות לבין ההלוואות, זה מה שמייצר את הרווחים. אבל בוא ניתן גם לחברות הביטוח, שזה גוף אמין, גם לנהל פקדונות.
זאת אומרת, יש פתרונות, והפתרונות לא מגיעים מעוד רגולציה. דורון כהן, אני...
לא, להפך, אני אומר, להוריד רגולציה.
זה בדיוק מה שאמרתי, פחות רגולציה ולא עוד רגולציה. דורון כהן, השיחה מאוד מעניינת, וחשוב לי מאוד להמשיך אותה, אבל ממש נגמר לנו הזמן, אז אני אשמח בשבוע הבא לנהל שיחה יותר עמוקה סביב העניין הזה, על פתרונות סביב תקציב המדינה. דורון כהן, לשעבר מנכ"ל משרד האוצר, תודה.
תודה רבה.
ערב טוב. שלום לרב שלמה אישון, ראש מכון כתר כלכלה על פי תורה.
שלום וברכה.
אין אדם נפרד מחברו אלא מתוך דבר הלכה. אני מתנצל על הזמן הקצר שנשאר, אבל אני מבקש בכל זאת לשאול שאלה הלכתית. דיברנו על עוקצים ועל חברות מפוקפקות. השאלה היא, אם מותר לאדם שיודע שזה חברה שנקרא לה פירמידה או סוג של פירמידה, אם מותר להשקיע בה מתוך ידיעה שהוא ירוויח ויצא בזמן?
לא, הדבר הזה אסור מכמה סיבות. יש בזה איסור של מסייע ידי עוברי עבירה, יש בזה איסור של שותפות ברמאות וגניבת דעת, ייתכן שיש בזה גם איסור של לפני עיוור לא תיתן מכשול. בסופו של דבר, אני גם חושב שזה גם לא כדאי כלכלית, כי בסופו של דבר הוא עלול גם להפסיד מזה, גם אם הוא חושב שהוא יצליח לצאת בזמן ולשמור על כספו, הדבר הזה ודאי לא הכרחי.
והוא אומר פשוט לא להשקיע במוצר כזה. הרב שלמה אישון, ראש מכון כתר, אנחנו ככה בשבוע הבא נעסוק יותר בנושאים הללו ונעזר ברב בהרחבה בעניינים הללו. הרב שלמה אישון, ראש מכון כתר כלכלה על פי תורה, תודה. ועד כאן שטח כלכלי לשבוע הזה. בשבוע פה נהיה, שבוע הבא נהיה פה עם המוקד הציבורי כאן בשבילכם. השארת פניות לטיפול חייגו ל-039-039-039, לחצו על הספרה 7, ובוואטסאפ של כל חי, בטלפון 035-93-93, שולחים את המילה מוקד, משם אנחנו נמשיך. ועד כאן שטח כלכלי לשבוע הזה. ניפגש כאן כאמור בשבוע הבא בתוכנית החדשה, באותה שעה, על הצדקה כתוב, ובחנוני נא בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.